بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, 17 בתמוז, תש"פ, מסכת שבת, דף קכ"ה. חמישה דברים רעים אירעו ב-17 בתמוז. נשתברו הלוחות הראשונות ברדת משה מן ההר, וראה את העגל והמחולות כמפורש בתורה, וזה היה ב-17 בתמוז. בוטל התמיד מלהקריב בבית ראשון שכבר לא מצאו הכהנים הכבשים להקריב, ובקעה העיר בחורבן בית שני, שרף אפוסטומוס הרשע את התורה והוא עמד צלם בהיכל. גם בחורבן בית ראשון ובקעה העיר בתמוז בתשיעי בו, אבל מכיוון שאין להטריח את הציבור יותר מדי, אין קובעים שני ימי צום סמוכים זה לזה. לכך קבעו ביום י"ז בתמוז, לפי שחורבן בית שני חמור לנו יותר. יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירו בהם כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, על שגרמו להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון הדברים הללו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואבון אבותם. ולכן חייב כל איש לשים אל ליבו באותם הימים, ולפשפש במעשיו ולשוב, כי אין העיקר בתענית אלא התשובה. כמו שכתוב באנשי ננווה, וירא השם את מעשיהם. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, וירא את שקם ותעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם, ואין התענית אלא הכנה לתשובה. לכן, אותם האנשים המוציאים את יום הצום בטיול ובדברים בתהילים, תפסו התפל והניחו העיקר. ומכל מקום אין אדם יכול לפתור את עצמו בתשובה בלבד, כי בימים אלה מצוות עשה מדברי נביאים להתענות בהם, וכבר קיבלו אותם כל ישראל על עצמם ונהגו כן בכל הדורות ובכל המקומות. ארבעה צומות הם, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, כאמור בספר זכריה פרק ח', ואמרו רבותינו ז"ל, צום הרביעי הוא צום 17 בתמוז, שתמוז הוא החודש הרביעי למניין החודשים המתחיל בניסן, צום החמישי הוא צום 9 באב, וצום השביעי הוא צום גדליה בג' בתשרי, צום העשירי הוא צום 10 בתיבת. בשנת בית אלפים תמ"ט, משה רבינו עליו השלום עולה להר סיני פעם שנייה, וזה לשון רבינו בחיי, בהקדמה לפרשת ויקהל. וכן הייתה עמידת משה בער 40 יום בלא אכילה ושתייה, כי הייתה נפשו מתענגת בעידון שהיה גופו מתקיים בו כעין האדם, שאוכל ושוטה ונפשו מתקיימת בו במזון גופו. והמעלה הזאת למשה זכה בו. 120 ימים משישה בסיוון עד יום הכיפורים שבו הוריד לוחות שניות. כיצד? בשישה בסיוון ניתנה תורה למחרתו ביום השביעי, עלה אל הער ועמד שם 40 יום. שהם קלים ב-17 בתמוז שבו ירד בשש שעות מן היום, ושבר הלוחות למחרתו ביום 18, שרף את העגל ודן את עובדיו, ב-19 עלה אל ההר, ועמד שם 40 יום שניים להתפלל על אותו אבון, בימים אלו קלים בראש חודש אלול. ונאמר לו, ועלית בבוקר אל הר סיני, ועמד שם 40 יום שלישיים לקבל לוחות שניים, והם קלים ביום הכיפורים. עד כאן לשון רבינו בחיי, ויש בזה מחלוקת גדולה במדרשים אם עלה ביום י"ט או בחי בתמוז, והאריכו בזה האחרונים. שלוש ההפטרות של שבתות ימי בין המיצרים מכונות בארמית תלתא דפורענותא, א' דברי ירמיהו, שנקרא השבת בעזרת השם, פרשת פנחס, ההפטרה השנייה שימו דבר השם, וההפטרה השלישית חזון ישעיהו, ואחריהן שבע דנחמתא, נחמו נחמו עמי, ההפטרה השנייה ותאמר ציון השלישית ענייה סוערה, ומקדימים, ענייה סוערה קודם רוני הכרה שלא כסדר הכתובים, כי דרך הנחמות להיות הולכות ומשובחות יותר. כך התוספות במסכת מגילה בדף למד א' עמוד ב'. ההפטרה הרביעית מהשבעה דנחמתא, אנוכי אנוכי. החמישית רוני הכרה, השישית קומי אורי. השביעית סוס אסיס. ואחריהם, טריידת יובטה. שתי ההפטרות של החזרה בתשובה דירשו השם בהימצאו ושובה ישראל. כאמור היום 17 בתמוז, אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום כאמור צום הרביעי ביום החמישי, ויהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה. כדכתיב בספר זכריה פרק ח' פסוק י"ט, כה אמר השם צבקות צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב מדי בוקר, עם מצווה אחת מהתורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה קי"א, שלא לאכול ולשתות תקרובת עבודת אלילים. משורשי המצווה להרחיק או לסלק כל עניין עבודה זרה וכל דבר המיוחס אליה, מבין עינינו מחשבתנו ויסוד ריחוק העבודה זרה, כתבנו למעלה במצווה חוו ובמצווה פיוו מה שידענו בו. ומכאן, בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הפרק הזה נקרא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קכ"ד במסכת שבת. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, במה נחלקו רבי יהושע ורבי טרפון אם מותר לטלטל נגר שיש בראשו גלוסטרה? והתשובה, מדובר בחצר שאינה מעורבת, והמחלוקת אם תוך הפתח נחשב כפנים הבית, שאם יוצאים משם לפתח אחר, הרי הוא מטלטל מהבית לחצר, או שתוך הפתח נחשב כלחוץ. שאלה שנייה, לרבה כיצד מטלטלים אנו את הקערות לאחר האכילה מן השולחן? התשובה משום היתר של גרף של ראי שהתירו משום מיוס. שאלה שלישית, מדוע התירו ביום טוב להשיל פירות דרך הערובה? והתשובה משום שאין תירחה בדבר, שכן הוא לא מרים את הפירות בידיים, להעבירם מעבר לגדר וכדומה. שאלה רביעית, מדוע אסרו חכמים טלטול? והתשובה, לעשות גדר שלא יבואו להוציא לרשות הרבים. שאלה חמישית, לרבי יהודה מתי מותר לטלטל שברי כלים שנשברו בשבת? ותשובה, רק אשר ראויים למלאכה דומה למלאכה שנועדו למתחילה. והשאלה האחרונה על דף קכ"ד, מהי ספרת רב נחמן בשם שמואל שחתיכת חרס קטנה מותר לטלטל בחצר? והתשובה, משום שבחצר מצויים כלים שהחרס ראוי להם לכיסוי, ולפיכך יש עליו תורת כלי. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קכ"ד במסכת שבת. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי 17 בתמוז תש"פ, הצום הרביעי, יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה. כאן נאמר בספר זכריה, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ביום הזה בסייעתא דשמיא ענקית ניגשים אנו לתלמוד תורתנו בדף קכ"ה במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קכ"ד עמוד ב', מן המשנה המצויה 10 שורות מן השורות הרחבות, משנה פותחת במילים, כל הכלים הניטלים בשבת שבריהן ניטלין עמהן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מבארת דין טלטול שברי כלים בשבת. אומרת המשנה, כל הכלים הניטלים שמותר לטלטלם בשבת, שנתבארו דיניהם במשניות הקודמות, אם נשברו שבריהן ניטלין, מותר לטלטלם עמהן, ובלבד שיהיו השברים או סין ראויים לעשות בהם מעין מלאכה, כל מלאכה שהיא, ואף שאינה מעין המלאכה הראשונה של הכלי השלם, שרק אז תורת כלי עליהם ומותרים בטלטול. וכגון בשברי עריבה, כערה שלשים בה את הבצק, שמותר לטלטלם אף אם הם ראויים רק לחסות בהם את פי החבית. דהיינו שהם די גדולים לחסות בהם את פי החבית, אבל פחות מזה אינם חשובים אלא להסק ואסורים בטלטול. ושברי כלי זכוכית שיוצקים לתוכם שמן או משקה אחר, שמותר לטלטלם את השברים שלהם, גם אם הם ראויים רק לחסות בהם את פי הפח, את הכלי לשמן. והחידוש בזה הוא שאף שמלאכה זו הפוכה ממלאכתם הראשונה בעודם מחוברים לכלי שהייתה לקבל, ומלאכה זו היא לחסות הכלי המקבל, מכל מקום נחשבים ראויים למלאכה, והם מותרים בטלטול, כך מסביר הריטב"א. רבי יהודה חולק ואומר, מותר אמנם לטלטל שברי כלים, אבל בלבד שיהיו עושין ראויים לעשות בהם אין מלאכתן הראשונה דווקא, והיינו בשברי הריבה צריך שיהיו ראויים לצוק לתוכן מקפא, תבשיל או מרק עווה, וזו מלאכה דומה למלאכתה הראשונה של הריבה שמניח בתוכה עיסה מעורבת במים שיאבה. בשברי כלים של זכוכית צריך שיהיו ראויים לצוק לתוכן שמן כפי שעושים בכלי הזכוכית עצמם. אבל אם הם ראויים רק למלאכה אחרת, אסורים בטלטול. זו המשנה שלנו בדף קכ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו תנא קמא ורב יהודה אמר, רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, המחלוקת במשנתנו היא רק כשנשברו הכלים מערב שבת, שכבר מערב שבת לא היו ראויים למלאכתם הראשונה. דמר סבר רב יהודה סובר, אם ראויים לעשות בהם מעין מלאכתן הראשונה ביותם כלי שלם, אין. אכן מותר לטלטלם, כיוון שבאופן זה לא הוקצו. אבל אם הם ראויים לעשות רק מעין מלאכה אחרת, לא. כי כיוון שנשברו מערב שבת והשתנו מהמלאכה הראשונה למלאכה אחרת, למרות שהמלאכה החדשה זו מלאכה חשובה, אין שם כלי עליהם, עד שישתמשו בהם או עד שיחדום לאותה מלאכה אחרת. וכיוון שעדיין לא עשו כן, אין עליהם תורת כלי ונחשבים כאבנים ואסורים בטלטול. ומר סבר תנא קמא סובר שאפילו הם ראויים לעשות בהם רק מעין מלאכה אחרת, מותר לטלטלם, כיוון שלא הוקצו, הועיל וראויים לאיזושהי מלאכה. אבל אם נשברו בשבת, דברי הכל מותרים השברים בטלטול, אפילו אינם ראויים לעשות בהם מעין המלאכה הראשונה. למה? הועיל ומוכנין היו השברים למלאכה בכניסת שבת על גבי אביהן, אגב הכלי הגדול שהיו מחוברים אליו, ולכן מותר לטלטלם בשבת זו. מסביר הריטב"א שעדיין הגמרא לא יודעת את טעם האיסור שהוא משום נולד, או שהיא סוברת באה ואמינה שאין הדבר נחשב נולד, כיוון שבתחילה היה ראוי למלאכה, וגם עכשיו הוא ראוי למלאכה אחרת, וממילא, בתחילה הוא היה כלי, וגם עכשיו הוא כלי. מוטיב רב זוטראי, מקשה רב זוטראי על דברי שמואל, שנינו בברייתא מסיקין בכלים, מותר להבעיר את התנור בכלים שלמים ביום טוב, כיוון שראויים הם לטלטל, ויטלטלם לתוך האש. ואין מסיקין בשברי כלים, אסור להבעיר שברי כלים ביום טוב, מפני שהם מוקצים, ואסורים בטלטול. יש לברר דנשברו אימת, מתי נשברו הכלים הללו שדיברה בהם הברייתא? הילה אימה אם נאמר דנשברו מערב יום טוב, הרי שברי כלים אלו עיצים באלמנינו, הם רק עיצים העומדים להסקה מאתמול, ומפני מה אסרה הברייתא לטלטלם לצורך הבערתם? אלא לה ולה ודאי מדובר כשנשברו ביום טוב עצמו וקטני מכל מקום שנינו בברייתא, שמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים. ולא התירה הברייתא לטלטל שברי כלים להבעירם מטעם שהיו מוכנים בכניסת יום טוב, אגב הכלי הגדול שהיו מחוברים אליו, אלא כיוון שאז לא היו עומדים להסקה, נחשבים לכלי חדש שנולדה ונתחדשה בשבת הכנתו למלאכה ואסורים. וקשה לדברי שמואל שאמר שמותרים לדברי הכל. מתקנת הגמרא את לשון השמועה שנאמרה בשם שמואל, אלא אומרת הגמרא מכוח הקושייה היא התמרח היא התמר, אם נאמרה שמועה בשם שמואל בניין המחלוקת במשנה בשברי כלים, כך נאמרה השמועה הזו. אמר רב יהודה אמר שמואל, אומר רב יהודה בשמו של שמואל, המחלוקת שבמשנתנו היא רק כשנשברו הכלים בשבת. דמר סבר תנא קמא סובר שמוכנו שברי הכלים עודם מוכנים למלאכה כלשהי, ולכן אף שאינם ראויים למלאכה הראשונה מותר לטלטלם בשבת. ומר סבר רב יהודה סובר, נולדו. שברי הכלים לא היו מוכנים למלאכה הזו מאתמול, אלא הכנתם לכך נולדה ונתחדשה בשבת, ולכן צריך שיהיו ראויים לעשות בהם מעין המלאכה הראשונה שלה היו מוכנים מבעוד יום כדי להתיר לטלטלם. ואם הם אינם ראויים לכך, גם אם הם ראויים למלאכה אחרת, אסור לטלטלם בשבת. אבל אם נשברו הכלים מערב שבת, דברי הכל, שבריהם מותרים, אף אם הם אינם עושים מעין מלאכתם הראשונה. למה? הועיל והוכנו למלאכה אחרת מבעוד יום. מביאה הגמרא מחלוקת לגבי הבערה בכלים ושברי כלים ביום טוב. תני חד השנינו בברייתא אחת, מסיקין בכלים שלמים ביום טוב, ואין מסיקין בשברי כלים ביום טוב. ותני אידך שנינו בברייתא אחרת, כשם שמסיקין בכלים שלמים ביום טוב, כך מסיקין בשברי כלים ביום טוב. ותני אידך שנינו ברייתא נוספת, אין מסיקין ביום טוב לא בכלים ולא בשברי כלים. מבארת הגמרא מי החולקים בזה. הברייתא הראשונה שהתירה להסיק בכלים ביום טוב ואסרה להסיק בשברי כלים, נשנתה כדעת רב יהודה המתיר לטלטל כלים לכל צורך, אבל אוסר לטלטל דבר מוקצה ודבר הנולד, ולכן התירה הברייתא לטלטל כלים ולהסיקם, שהרי אינם מוקצים, אלא מוכנים להשתמש בהם, אבל אסרה לטלטל שברי כלים ולהסיקם, כיוון שהכנתם לתשמיש זה ולשאר תשמישים שראויים להם עכשיו, נולדה ביום טוב. הברייתא השנייה שהתירה לטלטל גם שברי כלים ולהסיקם, נשנתה כדעת רבי שמעון, שמלבד שהוא מתיר לטלטל כלים לכל צורך, גם אינו אוסר לטלטל דבר מוקצה ונולד. הברייתא השלישית שאסרה לטלטל אפילו כלים שלמים ולהסיק בהם, נשנתה כדעת רבי נחמיה שאמר שאין לטלטל כלים אלא לצורך תשמישם המיוחד להם, והבערת הכלים אינו תשמיש המיוחד להם. ואם אוסר לטלטל כלים אף שהם ראויים לאותה מלאכה, כשאינו מטלטלם לתשמישם המיוחד להם, כל שכן שאוסר לטלטל שברי כלים שיש בהם איסור נולד, הוא כסברת רב יהודה, ולכן אסור לטלטלם לצורך זה. מביא עכשיו הגמרא שתי הלכות שאמר רב נחמן בעניין כלים שנשתנה תשמישם. אמר רב נחמן, אני לבני דאישתיור מבניין הלבינים שנשארו לאדם ממה שהכין לצורך בניינו לאחר שהשלים את מלאכת הבניין, שרי לטלטלינו, מותר לטלטלם בשבת דחזו למסגה עליו. שכיוון שמעתה אינן עומדות עוד לצורך בניין, הן ראויות ועומדות להישב עליהם ויש עליהם תורת כלי. אבל אם שרגינו, סדרם בערימה זו על גב זו, גילה בזה דעתו, שוודאי הקצינו, הקצה ויחד אותם לצורך בניין אחר ואסור לטלטלם בשבת. הלכה נוספת שאמר רב נחמן בשם שמואל, אמר רב נחמן אמר שמואל, חתיכת חרס קטנה שנשברה מכלי מותר לטלטל אותה בחצר בשבת, מפני שכלים מצויים בחצר וחתיכת החרס ראויה לחסותם, ולכן תורת כלי עליה, אבל בקרמלית לא. אסור לטלטלה, גם לא בתוך ארבע עמות שהוא שיעור המותר לטלטל בו ברשות הרבים, ובקרמלית, כלים ושאר דברים הראויים לטלטול, אין לטלטל את חתיכת החרס הזו, מפני שאין מצויים בכלים לחסותם בקרמלית, ואין חתיכת החרס ראויה שם לכלום. אומרת הגמרא, ואילו רב נחמן דידי אמר, רב נחמן מדעתו אמר, שאפילו בקרמלית מותר לטלטל את חתיכת החרס, שכיוון שאינה רשות הרבים, מצוי שאנשים באים ומתיישבים בה, וממילא גם שם מצוי דבר מיוס כגון רוק, שחתיכת החרס ראויה לחסותו. אבל ברשות הרבים לא, כי אין בני אדם מתיישבים שם, אין חתיכת החרס ראויה שם לכלום. ורב אמר דעה שלישית, שאפילו ברשות הרבים מותר לטלטל את חתיכת החרס, שכיוון שראויה לתשמיש בחצר ונחשבת כלי, אין שם כלי פוקע ממנה גם ביותה ברשות הרבים. ולכאורה קשה, אם כן, גם כל האבנים שבחצר יהיו מותרות בטלטול, מכיוון שראויות הם לחסות לכלוך. תראה צריתווה שתשמיש כזה אכן אינו ראוי לעשותו כלי לכתחילה, ורק כיוון שיש פה צירוף דברים שחתיכת החרס הזו בא משערי כלי גמור וגם ראויה לחסות בכלי, אז הדברים מצטרפים להחשיבה ככלי. מוסיפה הגמרא ואז דרבה לטעמי. הלכה זו שאמר רבה לשיטתו אמרה דרבה וכאזיל בריתקה דמחוזה, רבה היה הולך ברשות הרבים הקרויה ריתקה שבעיר מחוזה, רבינו פרחיה פירש בשוק של מחוזה, שהוא מפולש לרשות הרבים ודינו כרשות הרבים. התווסאי מסן איתינה, נתלחלכה נעלו בתית. עתה שמעי בשם השושק על חספה וכמחפר לי. נטל חתיכת חרס וכינח בה את התית. רמו בי רבנן קלה, צעקו עליו החכמים שראו את מעשיו, מדוע אתה מטלטל את שבר החרס ברשות הרבים? אמר רבה, לא מסתייד אלו גמירי. לא דיים לחכמים הגוערים, שלא למדו מה אסור ומה מותר. וטעו בהלכה הזו, אלא מי גמר נמי מגמרי? גם מלמדים הם את הטעות שבידם לאחרים. המשיך רבה לבאר את טעם היתר, אילו בחצר הווי, אם היה חרס זה בחצר, מי לא אבי חזיה לחסוי במנה? וכי לא היה ראוי החרס הזה לחסות בו כלי? אם כן, החנה מחזיה לדידי, גם כאן ברשות הרבים ראוי הוא עבורי לקנח בו, ולכן מותר לטלטלו. הביאה הגמרא הלכה אחרת בעניין כלי שנשבר. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל מגופת חבית שנכתתה, כיסוי של חבית שנשברה החבית שהוא מכסה אותה, מותר לטלטל את הכיסוי ואת שברי החבית בשבת, כיוון שבין הכיסוי ובין שברי החבית ראויים לחסות בהם כלים. מביאה הגמרא ראיה לכך מברייתא, תניא נמי אחי, שנינו כך בברייתא כדברי שמואל, מגופה שנכתתה כיסוי של חבית שנשברה החבית שהוא מכסה אותה, היא המגופה ושבריה של החבית, מותר לטלטלן בשבת, ומכל מקום לא יספוט ממנה שבר, לא יתקן ויסיר בליטות ועוקצים של אחד משבריה ויחליקו כדי לחסות בה את הכלי, וכדי לסמוך בה את קרי המיטה, את רגלי המיטה, שבכך גומר עשיית כלי ועובר על מלאכת מכה בפטיש. מסיים את הברייתא, ואם זה רכז רק את מגופת החבית הזו בהשפעה, אסור לטלטלה, כיוון שבזריקתה ביטל ממנה תורת כלי. מה תקיף לרב פאפה? יקשה רב פאפה על ההלכה האחרונה שבברייתא שזורק כיסוי של חבית. נאסר הכיסוי בטלטול, אלא מעטה לדברי הברייתא. וכי אם זריק ללגלימה, אם זרק את בגדו בשבת להשפעה, חנה מדי אסור, גם בזה תהיה הלכה שאסור לטלטלו, הרי ודאי בטלה דעתו אצל כל אדם שאינם זורקים בגדיהם, ואם כן גם כאן בזורק כיסוי של חבית יש לומר כך. ומסביר הריטב"א שבהשוואה הזו מבקש רב פאפה להקשות, שכיוון שהייתה מוכנה אגב החבית, שוב אין מועילה לזריקתה, להשפעה להוציאה מתורת כלי. כפי שברור הדבר שבגד שזה רק כל ההשפעה, אין זה מועיל לבטלו מתורת כלי, כיוון שהוא דבר חשוב. מכוח הקושייה הזו מתרץ רב פאפה את דברי הברייתא כך, אלא אמר רב פאפה, אכן אם זרק את המגופה להשפעה בשבת ודאי לא נאסרה, וכוונת הברייתא היא שאם זה רק מבעוד יום מערב שבת להשפעה אסורה, כיוון שגילה דעתו לפני שבת, שאינה חשובה לו ככלי. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין שברי כלים. אמר ברם דורי, אמר שמואל בשמו של שמואל, קרומיות של מחצלת, רצועות עץ דקות של מחצלת ישנה שנפרדו ממנה, מותר לטלטלם בשבת. שואלת הגמרא, מה הטעם, מה הטעם של היתר? כלומר, לאיזה שימוש ראויות הקרומיות שיהיה מותר לטלטלן בשבת? משיבה הגמרא, אמר רבה, ברמדורי אסבר עלי, ברמדורי הסביר לי את טעם דבריו, שהרי המחצלת גופה, המחצלת עצמה למי חזיה, למי ראויה, לחסויה באפרה, לחסות באפר הצבור על הקרקע כדי לחסות בו צועה. אם כן, אני נמי, גם קרומיות אלו שיצאו מן המחצלת, חזיה לחסויה באותינופת. ראויות הם לחסות בהם לכלוך, וכיוון שמשמשות עדיין לכיסוי כבתחילה, לא נשתנה דינן בזה שנפרדו, ואף הן מותרות בטלטול. הלכה נוספת בעניין שברי כלים, אמר רבי זיירא, אמר רב בשמו של רב, שיירי פרוזמיות, חתיכות בת שנשארו מטליתות, אסור לטלטלן בשבת. אמר רביי, דברי רב נאמרו במטליניות, בחתיכות בת שאין בהם שיעור שלוש אצבעות אורך, על שלוש אצבעות רוחב דלא חזיין, שהם אינן ראויות לא לעניים, שזה השיעור שאותו מחשיבים הם לעצניו, ולא לעשירים, שהשיעור שמצניעים פיסות בת גדול גם יותר מזה, וכיוון שאינן ראויות לכלום, אסור לטלטלן בשבת. הביאה הגמרא ברייתא, שנחלקו בה בעניין שברי תנור ישן, ודנה האם המחלוקת היא גם בשברי כלים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שברי תנור ישן שכבר הוסק ובזה נתקשה ונעשו שבריו ראויים למלאכה. הרי הן ככל הכלים הניטלין בחצר ומותר לטלטלם, דברי רבי מאיר. ולרב נחמן ורבה שהתירו לאל בדף קוף חפדלת עמוד ב' לטלטל שברי כלים גרם בקרמלית וגם ברשות הרבים, בתוך ה-400 צריך לומר שלא נקט דווקא בחצר. כך תוסלו דיבור המתחיל, הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר. רבי יהודה אומר, אין ניטלים אסור לטלטלם. העיד רבי יוסי משום בשם רב לזר בן יעקב על שברי תנור ישן, שניטלים בשבת, שמותר לטלטלם בשבת כרבי מאיר, ועל כיסויו של תנור, שאינו צריך בית יד לאוחזו כדי להתיר טלטולו בשבת. התנור בזמנם היה פיו למעלה, ולכן היה לו כיסוי כדי שלא יצא החום שלו מן התנור, ולאחר שמדביק את הפת בדפנותיו ומכסהו בכיסויו. שואלת הגמרא במייקה מפליגי, במה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה? משיבה הגמרא, אמר אביי, באוסין מעין מלאכה ואין אוסין מעין מלאכתן כמפליגי. נחלקו בשברים שניתן להשתמש בהם למלאכה כלשהי, אבל אינה מעין מלאכתן הראשונה. שהיא האפייה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל בשעוסין מעין מלאכה, מה שנקט דווקא תנור ישן ולא סתם תנור, היינו כיוון ששברי תנור חדש אינם ראויים לשום מלאכה. וההבדל ביניהם ביר רבינו פרחיה, שהישן עשוי באש ומתקשה כחרס, ואילו החדש טיט בלבד ובדינו כסתם אפר. אומרת הגמרא, ואז דר רב יהודה לטעמי, ודבר זה שאמר רב יהודה לשיטתו אמרו, ששנה במשנתנו ששבר כלי אינו ניתר בטלטול, אלא אם עושה מעין מלאכתו הראשונה, ורבי מאיר לטעמי. אמר את דבריו לשיטתו ששנה במשנתנו שמותר לטלטל שברי כלים אף כשעושים מלאכה אחרת שאינה מעין מלאכתן הראשונה. ומי שאמר את הדין הזה במשנתנו הוא תנא קמא, אבל הכלל הוא שסתם משנה נשנית כרבי מאיר כאמור במסכת סנהדרין דף פ"ו, ונמצא שרבי מאיר הוא תנא קמא. והחידוש בברייתא יותר על המשנה הוא שאף בכלי שמלאכתו לאיסור כמו תנור התיר רבי מאיר לטלטל שבריו אם עושים מלאכה כלשהי כגון לכסות כלי. מקשה רבה על דברי אביי, מתקיף לה רבה, מקשה רבה יחי אם כך שמחלוקתם כאן היא, כמחלוקתם במשנתנו לעניין שברי כל הכלים, עד הם יפליגי עד שהם חולקים בשברי תנור, לפלגו עליהם לחלוק בכל שברי הכלים בעלמה. כל שברי הכלים שבעולם, מדוע נחלקו דווקא בשברי תנור? כלומר, אם נחלקו בכל הכלים שמלאכתם לאיסור שנשברו, אם מותר לטלטל את שבריהם או לא, מדוע נחלקו בשברי תנור דווקא ולא בשברי שאר כל הכלים שמלאכתם לאיסור? אלא אמר רבה, רבה מסיק מכך שהם נחלקו דווקא בשברי תנור, אז באיזה אופן נחלקו אלא אמר רבה בשברי דעי תנור כמפלגי? מחלוקתמי בשבריו של תנור היה עשוי כהן זה שנחלקו לגביו, לעניין תומה במשנה הזו שאני רבה אבי כאן. לתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק ה' משנה ו' בעניין תומת תנור. התנורים שבזמן המשנה היו עשויים כמעין קדרה, שאין לה קרקעית בתחתיתה, והיו מושיבים אותם על גבי הקרקע ומדביקים טיט סביבם עד הקרקע לשמו חומם שלא ייצא, ונקרא תפעילה. אם כן, אמר במשנה במסכת כלים בעניין תומת תנור, נתנו לתנור על פי הבור או על פי הדוט, דוט זו חפירה המחוזקת בכותל אבנים, ונתן שם בין דפנות התנור לדפנות הבור אבן, ודחקה שם כדי שיעמוד התנור באוויר שמעל הבור ולא ייפול הבור. נחלקו התנאים האם התנור הזה מקבל תומה או לא. רבי יהודה אומר, אם התנור מונח באופן שכאשר מסיק את הבור מלמטה עולה החום אל התנור, והוא נסעוק מלמעלה, דהיינו שמביר אש בקרקע של הבור ומניח את התנור סמוך לדפנות הבור, ואינו צריך לתת ביניהם אלא אבן דקה, ואין האוויר שביניהם ניכר עד שיעקב את חום העסק מלעלות לתנור, אלא יועילו דפנות הבור להחזיק את חומו עד שיגיע לתנור, זאת מכיוון שהתנור קרוב לקרקע הבור, אז במקרה כזה תמה, התנור מקבל תומה, כי אז גם לדעת רבי יהודה הוא תמה, ואף שהוא עומד באוויר נחשב כמו שהיה סמוך לקרקעית הבור. ואם לאו, אם אין התנור ניסוק בעסק הבור, שאף אם יתלה את העיצים באווירו ויסיכם, לא יישאר חום העסק בתוך התנור מחמת האוויר שבין שולב לדפנות הבור, אלא צריך להסיקו מתוכו כשאר התנורים, הוא אינו מקבל תומה, ואם נגע בו דבר המתמה, תאור, כאמור דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, הועיל וכבר הוסק התנור ואינו תנור חדש שעדיין לא השתמשו בו, מכל מקום תמה, הוא תמה בכל אופן שהוסק, בין בעסק הבור, בין בעסק מתוכו. מבארת הגמרא במה נחלקו רבי יהודה וחכמים, ובמייקה מפלגי במה נחלקו, אומרת הגמרא בהיקרא, בדרשת הפסוק האמור בספר ויקרא פרק י' פסוק למד, תנור וחיריים יוטץ תמאים הם ותמאים יהיו לכם. כלומר, תנור וחיריים שנטמאו, יישברו. ונחלקו כיצד לדרוש את הפסוק הזה. רבי יהודה סבר מהלשון יוטץ, זו לשון ששייכת בהריסת דבר המחובר לקרקע. אם כן למדים שדווקא מחוסר נתיצה, תנור שיש לו חיבור לקרקע או קרוב להיות מחובר ושייכת בו נתיצה, תמה, ראוי לקבל תומה. וכשהתנור ניסוק על ידי עסק הבור, הרי הוא קרוב להיות מחובר. אבל תנור שאין לו חיבור לקרקע, ואף אינו קרוב אליה, שאינו מחוסר נתיצה, כלומר שאין שייכת בו לשון נתיצה, כי כל שאינו קרוב לקרקע אין יותר נטוץ מזה, ולא ניתן לקיים בו את המילים בפסוק, תנור וקיריים יוטץ, טהור, כי נתיצה אינה שייכת אלא בבניין מחובר, וכשאינו מחובר שייכת בו שבירה, כשאר כלים. מה שאמרה תורה שתנור מקבל תומה, שהרי לדעת רבי יהודה לא דיברה תורה על תנור כזה, מכל מקום יקבל תומה ככל כלי שאינו מחובר לקרקע, וניתן לטלטלו, הרצח הזוניש, כיוון שעיקר שימושו הוא במחובר, כל זמן שאינו מחובר אין שם כלי עליו, כיוון שנאמר בו יוטץ, וכשאינו מחובר אינו מחוסר נתיצה, וכיוון שאינו כלי אינו מקבל תומה. והריטב"א מתרץ, שמעיקר הדין תנור אינו כלי כיוון שאין לו קרקעית, וכשהוא תלוש הוא אינו כלי וצריך להניחו על הקרקע ולהדביקו כדי להשתמש בו. ולמה הוא נחשב לכלי? כיוון שהתורה החשיבה אותו לכלי לעניין תומה, וכיוון שרבי יהודה דורש שאינו מקבל תומה כשהוא נטוץ, גם לעניין שבת אין להחשיבו לכלי. רבנן סברי אומר את הגמרא, החכמים סוברים שכיוון שנאמר בפסוק בכפילות תמאים יהיו לכם לאחר שנאמר תמאים הם, למדים לרבות שתנור וקיריים תמאים מכל מקום, בכל אופן, וגם תנור שאינו מתוקן לגמרי ואין לו חיבור לקרקע, והוא גם רחוק מן הקרקע. מוסיף המהרש"א, אם לא היה נאמר תמאים יהיו לכם וגם לא היה נאמר יוטץ, לא היו חכמים מתמים במחובר לקרקע כלל, וכן לא היו מתמים בהסק ראשון גם בתלוש, אלא רק בהסק שני בתלוש. אבל היות ונאמר לשון כפולה לגבי תמאים, וגם נאמר יוטץ, אומרים רבנן שגם תנור שאינו מתוקן לגמרי ואין לו חיבור לקרקע, תמא, מקבל תומה. מבארת הגמרא מה דורשים חכמים במילה שממנה למד רבי יהודה את שיטתו. שואלת הגמרא, ורבנן נמי וגם לחכמים שחלקו בזה על רבי יהודה, הכתיב הרי נאמר בפסוק יוטץ, וכיצד יבארו את הלשון הזה לשיטתם? משיבה הגמרא, הוא מה שנאמר יוטץ לא בא ללמדנו כולה שתנור שלא שייכת בו נתיצה, דיינו כשאינו בנוי ומחובר לקרקע ונחשב כנטוץ כבר אינו מקבל תומה, שהרי כבר כפל הכתוב תמאים יהיו לכם לרבותו לתומה, אלא יוטץ, המילה יוטץ נכתבה לאידך גיסא לצד השני, כלומר ללמדנו חומרה שאף תנור המחובר לקרקע מקבל תומה, והוא צריך הכתוב להשמיענו זאת, כי סל כדאי דך המינה היה או לא בדעתך לומר כיוון דחברי בערה, כיוון שחיבר את התנור לקרקע ככל התנורים עשויים כראוי ומחוברים לקרקע, אין דינו ככלי המקבל תומה אלא כגוף הדערה דמי, דינו כדין הקרקע עצמה שאינה מקבלת תומה, וכפי שהדין גם בבתים המחוברים לקרקע, וממילא תנור המחובר לקרקע לא יקבל תומה, כמה שמלה נשמיענו הכתוב באומרו יוטץ, שגם תנור המחובר לקרקע ששייכת בו נתיצה מקבל תומה. וכל שכן תנור שאינו מחובר לקרקע ולא שייכת בו נתיצה שמקבל תומה, כי הוא ככלי גמור. עכשיו מבאר את הגמרא מה דורש רבי יהודה בתיבות שמהם למדו חכמים את שיטתם. שואלת הגמרא, ואידך נמי, וגם רבי יהודה שחלק על דברי חכמים וסבר שדווקא תנור המחובר לקרקע ושייכת בו נתיצה מקבל תומה, הכתיב הרי נאמר בכפילות בפסוק תמאים יהיו לכם, דהיינו שזה בא לרבות. אם כן, מה זה בא ללמדנו לשיטת רבי יהודה? משיבה הגמרא, היא כפילות זו באה לרבות תומה כדבריו דרב יהודה אמר שמואל, כמו שאמר רב יהודה בשמו של שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל, מחלוקת רבי יהודה וחכמים היא בהסק ראשון שהסיקו בפעם הראשונה על פי הבור, שאין התנור נעשה כלי לקבל תומה עד שיוסק, כאמור במשנה במסכת כלים, שבזה סבר רבי יהודה שתנור שהוסק כשאינו מחובר לקרקע אינו נעשה בזה כלי לקבל תומה. אבל בהסק שני, אם כבר הסיקו כשהוא מחובר לקרקע ונעשה שם כלי, כלומר שכיוון שכבר נעשה כלי על ידי ההסק הראשון ככל תנור רגיל מקבל תומה אף אם תלשו מהבור, ואף אם ההסק הראשון לא היה על שפת הבור, ולאחר מכן נטלו את התנור משם ונתנו על פי הבור להסיקו ונטמע, באופן זה, אפילו אם אינו סמוך כלל הקרקע, אלא תלוי בצוואר גמל, לא פקע ממנו תורת קבלת תומה עד שישברנו, שאז נתאר כדין תארת תנור, שכדי לתארו צריך לשבור את גוף התנור ולא מועיל, אחר נטילתו שלם ממקום חיבורו. שעל כך נאמר בפסוק תמאים, יהיו לכם בכפילות לרבות שתמא גם באופן הזה. מוסיפה הגמרא, אמר אולה, ואף בעסק ראשון לדעת רבנן שלמדו מריבוי הפסוק, שאין צריך שחום התנור יתקיים היטב על ידי חיבור לקרקע כדי שיקבל תומה, אין צריך שיניח את התנור על פי הבור דווקא, אלא אפילו אם היה תלוי בצוואר גמל, שלא היה סמוך כלל הקרקע מקבל תומה. לפי זה ביאר רבא את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לעניין טלטול שברי תנור בשבת, שמדובר בתנור כזה שאינו מחובר לקרקע, ולכן לא נחלקו בשברי שאר כלים שמלאכתם לאיסור, כיוון שבהם הכל מודים שמותר לטלטל את שבריהם לצורך גופו ומקומו כשאר כלים שמלאכתם לאיסור. כל המחלוקת זה רק בשברי תנור, שמתחילתו לא היה כלי, האם מותר לטלטל את שבריו כשראויים למלאכה אחרת או לא. לדעת רב יהודה, שאינו נחשב כלי המקבל תומה, גם אינו נחשב לכלי המותר בטלטול בשבת, ולכן גם שבריו אסורים בטלטול, ולדעת חכמים החולקים עליו, דהיינו רבי מאיר, שגם תנור כזה נחשב כלי המקבל תומה, גם נחשב לכלי המותר בטלטול בשבת, ולכן גם שבריו מותרים בטלטול. וכך בעצם אמר רב הלל בדף קוף חף ג' עמוד א', וחולק בזה על אביי שאמר שיש לחלק בין תומה לבין שבת. בתומה נאמר כלי מעשה, ובשבת צריך רק שיהיה ראוי לתשמיש כלשהו. והגמרא מעמידה שם את דברי רבה שאין לחלק בזה דווקא באופן שהיה כלי ונשבר, אבל באופן שעדיין לא נהיה כלי, ודאי יש לחלק בין שבת לתומה. ורשי ביאר לעיל בדף נ"ב עמוד ב', שבתומה נאמר כלי ולכן אם עדיין לא נהיה כלי אינו מקבל תומה. אבל בשבת גם באופן שעדיין לא נהיה כלי, מותר בטלטול אם ראוי לתשמיש כלשהו, כיוון שפעמים שמתחרט ומשאיר את הדבר כך. ואילו התוספות לעיל בדף קוף חף ג' עמוד א' בדיבור המתחיל מדל עניין מבארים במסקנתם את דברי רבה, שכל דבר שיחדו לכלי דהיינו לעשות פעולה כלשהי ונחשב כלי לעניין תומה, נחשב כלי לעניין שבת ומותר לטלטלו גם אם לא ייחדו. שואלים הרמב"ן והרשב"א, מדוע אמרנו שכיוון שלרבי יהודה תנור כזה אינו נחשב כלי לעניין קבלת תומה, אינו נחשב כלי גם לעניין היתר לטלטל בשבת? הרי מה שלרבי יהודה אינו נחשב כלי לקבל תומה, זה בגלל גזירת הכתוב לגבי דיני תומה, שיצריכו הכתוב שיהיה מחוסר נתיצה, אבל לגבי שבת מדוע אינו כלי? הרי ראוי הוא למלאכתו, והם מתרצים שייתכן שכיוון שתנור זה מיוחד למלאכת האפייה, ואינו עשוי כלל למלאכה אחרת, והתורה אמרה במילה יוטץ, שדרך התנור להיות מחובר לקרקע, שמטעם זה אינו מקבל תומה, ממילא אינו נקרא כלל תנור וכלי עד שיחברנו לקרקע. ולכן גם לעניין היתר לטלטל בשבת אינו נקרא כלי. מה תקיף לרבשי, מקשה רבשי על דברי רב, היחי אם כך שמחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בטלטול שברי תנור ישן. זה בשברי תנור כזה שהוסק על פי הבור של רבי יהודה, גם הוא עצמו אינו נחשב כלי, עד הם יפליגי עד שהם חולקים בשברי תנור זה, לפלגו עליהם לחלוק בתנור גופה, בתנור עצמו, וממילא נדע את דין שבריו, שהרי השתה עכשיו ששמענו שתנור זה גופה. הוא עצמו, לרבי יהודה לא אבי מנה, אינו נידון ככלי וממילא עליו להיעשר בטלטול, שבריו מבעיה, וכי צריך לומר ששבריו אסורים בטלטול? לכן חוזר רב אשי לבאר את המחלוקת בשברי כלים כדברי אביי, אבל באופן מסוים, אלא אמר רב אשי לעולם ביור מחלוקתם הוא, כדאמרן מעיקרא, כפי שאמרנו בתחילה, שנחלקו בשברי תנור גמור המחובר לקרקע, הראויים למלאכה כלשהי, ולא למלאכתם הראשונה. והמחלוקת האם מותרים בטלטול או לא. ומדובר בעושה מעשה תפקה, באופן שהשברים ראויים לאפות על גביהם כאין שאופים על גבי רעפים. על ידי שמניחים את השבר על גבי אבנים ומסיקים אש מלמטה בין האבנים, ובכך מרתיחים את השבר ומדביקים פת מלמעלה על גבי השבר. ולכן החלקו דווקא בשברי תנור ולא בשברי כלי. למרות שדינם שווה, כיוון שבאופן זה ראויים למלאכה שהיא מעין מלאכתם הראשונה של אפייה. אבל מלאכה זו אינה ממש כמלאכתם הראשונה, שכן אפייה רגילה היא בתוך התנור, ואפייה זו היא מבחוץ על גבי שבריו. ורבשי מבאר את מחלוקתם בזה, ורבי מאיר אמר את דבריו באופן זה דווקא, ולכן נקט תנור, אף שסבר שגם כשהשברים ראויים רק למלאכה אחרת לגמרי, מותרים בטלטול, שכן לדבריו דרב יהודה כאמר. הוא אמר את דבריו לשיטתו של רב יהודה שסבר שצריך שיעשו דווקא מעין מלאכתם הראשונה. על זה אמר רבי מאיר את הדברים שלו. ואמר לרב יהודה כך, לדידי אפילו באוסין מעין מלאכה, לדעתי אף כשהשברים ראויים למלאכה אחרת, מותר לטלטלם, כפי שאכן אמר רבי מאיר במשנתנו. ולא רק שהם ראויים לאפייה על גבם, אלא לדידה חטא רב יהודה, שסובר שצריך שיעשו מעין מלאכתם הראשונה, הודו לי מיד בחיי גוון המלאכתו הוא. מכל מקום תודה לי שאופן זה שהשברים ראויים לאפייה כמלאכת התנור, הם נחשבים כראויים לעשות מעין מלאכתם הראשונה. ורבי יהודה סבר, לא דמי, מלאכת האפייה על גבי השברים אינה דומה למלאכת האפייה בתוך התנור, שכן אתם שם בתנור הסקו דהיינו העיצים והאש מבפנים, בתוך חללו, ואילו אחה כאן בשברי התנור הסקו הוא מבחוץ, דהיינו מחוץ לשבר. וטעם נוסף שאין המלאכות דומות, התם שם בתנור האפייה נעשית באופן מעומד, כלומר, מדביקים את הפת בדפנות התנור ועומדת שם, ואילו אחה, כאן בשברי התנור האפייה נעשית לאו באופן מעומד, אלא הפת מוטלת בשכיבה על שולי השבר, כשהוא שוכב כרעפים השוכבים על רוחבם בעת שאופים עליהם. תנה הגמרא בהמשך הברייתא של שברי תנור ישן. שנינו בברייתא העיד רבי יוסי משום רבי אליעזר בן יעקב על שברי תנור ישן, שניטלין בשבת ועל כיסויו שאינו צריך בית יד. מביאה הגמרא את ההלכה למעשה בעניין טלטול כיסוי תנור. אמר אבינה, כמן מטלטלינה נעידנה, כשיטת מי אנחנו נוהגים עכשיו שאנחנו מטלטלים? כיסוי דה תנורי דה מטה מחסיה, כיסויי התנורים של העיר מחסיה, דה אין להם בית אחיזה, אין להם בית יד לאחוז בו, כמן כשיטת מי? כשיטת רב לזר בן יעקב, שסבר שאינו צריך בית יד לאוחזו כדי שיהיה מותר לטלטלו, אלא מותר גם בלא בית יד. אין חילוק בין כיסויי תנור לכיסויי שער כלים שחיברם בקרקע, שסבר רב יוסי לקמן בדף קוף חבב עמוד ב', שמותר לטלטלם אף שאין להם בית יד. ומה שרבינה כאן לא אמר שנהגו היתר כמותו, אלא כרב לזר בן יעקב שכיסוי תנור מותר בטלטול אף שאין לו בית יד, היינו משום שמשנתו של רב לזר בן יעקב קו ונקי. כאמור במסכת יבמות בדף ממתת ובעוד מקומות, ופירוש הדברים שדברי רב לזר בן יעקב נזכרו במשנה ובברייתא, כמידת קו, דהיינו במקומות מועטים, ובכל מקום שנזכר, הלכה כמותו. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה, בדף קוף חף ה' עמוד א'. המשנה עוסקת באופנים בהם אבן וזמורה מותרים בטלטול, ובדין תוספת אוהל הרי. אומרת המשנה, המצויה בדף קוף חף ה' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. האבן שהניחה מערב שבת בקירויה דלעת יבישה וחלולה, ולא הרמב"ם מפרש הכוונה לכלי חרס, ולפי שני הפירושים, שואבים במים, כי היא קלה וצפה על פני המים כשרוצים לשאוב בה, מניחים בתוכה אבן להכביד משקלה. אם האבן קשורה היטב אל פי הדלעת וממלאים בה בדלעת מים והאבן אינה נופלת, ממלאים בה, מותר לשאוב בשבת בדלעת הזו, ולאבן שבה אין דין מוקצה מחמת גופו. הרי כל דבר שאינו אוכל ואינו כלי ואינו מיועד להשתמש בו הוא מוקצה מחמת גופו, אלא אם כן ייחדו אותו לשימוש בשבת, ובכך עשהו כלי. אז אומרת המשנה שאם האבן קשורה היטב אל פי הדלעת, וממלאים בה בדלעת מים והאבן אינה נופלת, מותר לשאוב בשבת בדלעת הזו ולאבן שבה אין דין מוקצה מחמת גופו, כיוון שהיא נחשבת כחלק מן הכלי. ואם לא, ואם אין האבן קשורה היטב אל הדלעת, וכשממלאים מים היא נופלת, אין ממלאים בה בדלעת הזו מים בשבת, כיוון שהאבן שבתוכה אינה נחשבת חלק מן הכלי, אלא היא כשאר אבנים האסורות בטלטול. ולכן גם הדלעת אסורה בטלטול, שהרי נעשתה מבעוד יום בסיס לדבר האסור בטלטול. אומר התפארת ישראל, גם אם נפלה האבן באמצע השבת, אסורה הדלעת בטלטול, שמכיוון שנעשתה מוקצה, היא אסורה לכל השבת. ממשיכה המשנה בדף קוף ה' עמוד ב' ואומרת, זמורה ענף של גפן שהיא קשורה מערב שבת בתפיח, כלי ששואבים בו מים מן הבור ומן המעיין, ועל ידי הזמורה מורידים את התפיח לתוך המים, ממלאים בה בשבת כיוון שעשאה כלי. ולמסקנת הגמרא לקמן יבואר שיש אופנים בהם יכול לייחד זמורה לכלי גם בלא קשירה, ומה שצריך לקשור הוא מטעמים אחרים. ולכן לא סיים מתנה לגבי זמורה שהיא מעינה קשורה אין ממלאים בה, כדרך שכתב לגבי אבן שבקירויה, כיוון שבאמת יש אופנים בהם יכול לשאוב בזמורה גם אם לא קשרה. מביאה המשנה מחלוקת בדיני תוספת הרי לאוהל בשבת. פקק, דבר הסותם המשמש לסתימת החלון ומכניסים ומוציאים אותו תמיד כפי הצורך, רבי אליעזר אומר, בזמן שהוא קשור בחבל מלמעלה ותלוי באוויר, דהיינו שהחבל קצר ואינו מגיע עד הארץ, פוקקים בו, סותמים בו את החלון בשבת. ואף שלרבי אליעזר אין להוסיף בשבת על אוהל אפילו תוספת הרי, כמו שיבואר לקמן, הנחת הפקק לא נחשבת כבניית תוספת לאוהל, שכיוון שכשרו הוא תלאו מבעוד יום, הושלמה כבר בנייתו ואינו אלא מחזירו לקביעותו ומקומו הראשון. כך אומר הריטב"א. ואם לאו, אומרת המשנה, ואם אינו תלוי באוויר אלא נגרר על הארץ, אף שהוא קשור אין פוקקין בו, לא סותמים בו את החלון בשבת, כיוון שאין להוסיף על אוהל בשבת אפילו תוספת הרי. שמה מתוך כך יבוא להוסיף גם תוספת קבע אסורה מן התורה, כי בניית אוהל קבע היא תולדה של מלאכת בונה. ואף שהפקק קשור, אין בזה כדי להחשיבו כבנוי כבר מבעוד יום. וחכמים אומרים, בין כך ובין כך פוקקים בו. והגמרא לקמן תדון, האם לחכמים מותר לפקוק בו גם אם אינו קשור כלל, או שהם חולקים רק בזה שאינו צריך להיות תלוי אלא מספיק שהוא קשור. ואין לפרש שנידון המשנה לגבי פקק החלון הוא רק לגבי מוקצה, דהיינו שלרבי אליעזר צריך קשירה ותליה כדי להחשיב את הפקק ככלי, ולחכמים אין צריך קשירה ותליה. אי אפשר להעמיד כך את המחלוקת, כיוון שלייחוד מוקצה די בקשירה, ומכך שיצריך רבי אליעזר גם תליה, מוכח שהנידון הוא לגבי איסור בונה. כך מסביר הרשב"א. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף חפי עמוד א', וסיומה בדף קוף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ממשנה לקמן דין השייך למשנתנו. תנא נתם שנינו במשנה להלן בדף קוף מם בית עמוד בית. אבן שמונחת על פי חבית בשבת וצריך להוציא יין מן החבית ואינו יכול מפני האבן האסורה בטלטול, כיצד יעשה? מתה את החבית על צידה, והיא נופלת, האבן נופלת מעליה. וכך יוכל ליטול מן היין. ובהמשך המשנה שם מבואר, שאם הייתה חבית שהאבן עליה מונחת בין חביות אחרות, וחושש אם ינער שם את האבן, הן יכולות להישבר, מותר לו אף להגביע את החבית כשהאבן עליה למקום אחר, ושם יתנה על צידה. מביאה הגמרא מחלוקת בין תלמידי רבי יוחנן בביאור המשנה הזו. אמר רבא, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן. אמר רבא בשמו של רבי עמי שאמר בשמו של רבי יוחנן. לא שנו חכמים בסוף המשנה שמותר להגביע את החבית עם האבן שעליה, אלא בשוכח. במי שמערב שבת שכח את האבן על החבית שלא במתכוון, שבאופן זה אין החבית עצמה נעשית מוקצה מדין בסיס לדבר האסור, שהרי לא התכוון לעשותה בסיס לאבן. אבל במניח את האבן מדעתו ורצה שתהיה מונחת שם בשבת, גם אם הייתה כוונתו שתשמש האבן ככיסוי לחבית, נעשה בסיס לדבר האסור. נעשית החבית בסיס לאבן שהיא מוקצה, ועל כן גם החבית עצמה אסורה בטלטול. ואילו בעל המאור מפרש שדברי רבי עמי אבל במניח נעשה בסיס, נאמרו דווקא במניח על דעת בסיס. כלומר, שלא רצה שתשמש האבן ככיסוי לחבית, אלא שתהיה החבית מקומה של האבן. אבל אם מניח את האבן כדי שתכסה את החבית, דינו כשוכח ומותר לו לעטות את החבית ולנער את האבן. מטעם הדבר מבואר בדבריו של בעל המאור לאל בדף קוף חף ג' שיסוד איסור בסיס הוא שהיתר בטל אל האיסור שעליו. ואין לומר כן אלא במקום שהיתר משמש את האיסור ולא להפך. רשי פירש שדברי רבי עמי נאמרו לגבי סוף המשנה שמותר להגביע ולטלטל את החבית רק בשוכח, אבל במניח הדבר אסור. ולכאורה משמע מדבריו שניעור החבית בלא טלטולה מותר גם במניח. שואלים המערשה והרבי עקיבא והאיגר מדוע לא פירש רשי כפשטות הגמרא, שדברי רבי עמי נאמרו על הדין שבתחילת המשנה המובא כאן, ודווקא בשוכח מותר לו לנער את החבית, אבל במניח אפילו ניעור אסור. אומר המערשה שרשי לא רצה לפרש שדברי רבי עמי לגבי ניעור, כיוון שאם כך ייצא שרבי עמי ורבי אסי נחלקו בין שני צדדים רחוקים, של רבי עמי במניח אסור אפילו ניעור, ולרבי אסי במניח מותר אפילו לטלטל את האבן בידיים. לכן פירש רשי שהם חולקים רק לגבי טלטול גמור. אבל בניעור, ייתכן שמודה רבי עמי שאף במניח מותר. אומרת הגמרא ורב יוסף אמר שמוע זו בשם תלמיד אחר של רבי יוחנן ובאופן אחר. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אומר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן לא שנו, שצריך להטות את החבית ואסור לו ליטול את האבן בידיו, אלא בשוכח את האבן מערב שבת על פי החבית ולא התכוון לעשותה כלי. אבל במניח את האבן שם מדעתו כדי שתכסה את החבית, נעשה כיסוי להחבית. נעשית בכך האבן כיסוי לחבית ודינה ככלי שמותר לתלו בידיים. אבל אם מניח את האבן מדעתו ולא התכוון לחסות את החבית, גם לרבי אסי נעשית החבית בסיס. ולכאורה תמוע כיצד ייתכן שרבי עמי ורבי אסי שנו שניהם בשם רבי יוחנן דינים הסותרים זה לזה. כותב הזרע יעקב שרבי יוחנן אמר רק את המילים לא שנו אלא בשוכח. ועל כך נחליקו רבי עמי ורבי אסי, האם בא להחמיר שבמניח אסור לטלטל את החבית, או בא להקל שבמניח מותר לטלטל את האבן עצמה. מקשה רבא על דברי עצמו. אמר רבא, מוטבינה נשמעתין, יש לי להקשות על שמועתי ממה ששנינו במשנתנו. נאמר במשנה, האבן שבקי רויה, שמונחת בדלעת ששואבים במים, אם ממלאים בה בדלעת מים והאבן אינה נופלת, ממלאים בה בשבת. לכאורה מוכח שאבן שהיא חדה, להשתמש בה נעשית בכך כלי ומותרת בטלטול. ואם כן יש להתיר גם אבן המונחת על פי החבית לחסותה. תרץ רבא את הקושייה שלו ולא היא. באמת אין זו קושייה. התם. שם במשנה, בעצם במשנה שלנו, בקירויה, כיוון דהדקה, שוויה דופן. כיוון שקשר את האבן אל הקירויה היטב, החשיב בזה את האבן כדופן הכלי. והאבן בתהילה אל הכלי. אבל בהנחה בלבד לא נעשית האבן כלי, ועל כן האבן המונחת על פי החבית אינה מותרת בכך, אלא נחשבת מוקצה, ואוסרת גם את החבית מדין בסיס. עכשיו מקשה רב יוסף על דברי עצמו. אמר רב יוסף, ומוטבינה נשמעתין, וגם על שמועתי יש להקשות, ממה ששנינו במשנה שלנו בהמשך. אם לאו, אם אין האבן קשורה היטב לקירויה, לאותה דלת ששואבים בתוכה מים, היא נופלת בשעת מילוי המים, אין ממלאים בה בשבת, ולכאורה מוכח, שאבן אינה נעשית כלי בהנחה בלבד, ואם כן קשה על שיטתי אני רב יוסף, שאבן המונחת על פי החבית לחסותה נעשית בכך כלי. תרץ רב יוסף את הקושייה והוא אומר, ולא היא, אין זו קושייה. הטעם שם במשנה, בקירויה, אין האבן ראויה כלל לשמש לשאיבה בלא הידוק, שהרי היא נופלת. וכיוון דלא הדקה, כיוון שלא הידק אותה היטב לדופן הכלי, בטול לבטלה. הוא גילה דעתו שאין האבן חשובה בעיניו להשתמש בה, וביטל אותה מלהיות כלי. ומוסיף הרדווה שהכוונה, לא שאדם ביטל את האבן, אלא כיוון שלא יחשיבה ככלי, היא מבוטלת מעצמה ככל האבנים. אבל בחבית די בהנחת האבן כדי לחסותה, ועל כן בהנחה לבדה נחשבת האבן ככלי. ולמה לא הוסיף רב יוסף להקשות על שיטתו מהדין המבואר בהמשך המשנה שממלאים בזמורה רק אם היא קשורה בתפיח? הוא לא המשיך להקשות, מכיוון שבגמרא להלן התבאר שבמשנה מדובר בזמורה מחוברת לעץ, ועל כן צריך בקשירה לכל הדעות. וערר את הגמרא עכשיו במייקה מפליגי במנך לקור רבי ימי ורבי אסי. משיבה הגמרא, מר סבר רבי ימי סובר שכדי לייחד מוקצה מערב שבת לעשותו ככלי ולהתירו בטלטול, בעינן מעשה, צריכים לעשות בו מעשה חשוב של תיקון והכנה לשימושו, ועל כן אבן שהניחה על פי החבית אסורה בטלטול, שהרי לא עשה במעשה חשוב ליחדה לשימושה. ומר סבר רבי אסי סבר, לא בעינן מעשה, אין צריכים מעשה חשוב לייחד את המוקצה לשימוש, אלא די בהכנה מועטת של הנחת האבן על פי החבית כדי לעשותה כלי ולהתירה בטלטול. אז בסוגיה לפנינו לא התבהר האם מחלוקתם של רבי ימי ורבי אסי נאמרה דווקא בייחוד לשבת אחת, או גם באופן שמייחד את האבן לשימוש זה לעולם. ונחלקו בזה הראשונים. הרמב"ן כתב שבסוגייתנו מדובר בייחוד לשבת אחת, והוא מבאר שבאופן זה גם לרבי אסי לא מועיל המעשה להתיר את המוקצה לגמרי, אלא שיכול להמשיך באותו שימוש שבו התחיל מערב שבת. אבל בייחוד לעולם, לכל הדעות זה מועיל גם מחשבה בלא מעשה כלל. ואילו הרשב"א אומר שמחלוקת רבי ימי ורבי אסי אכן עוסקת בייחוד לשבת אחת, אבל הוא כותב שלגבי ייחוד לעולם, יש מחלוקת תנאים כאמור לעיל בדף נון עמוד א'. ויהיה הגמרא שרבי ימי ורבי אסי כבר נחלקו בנידון הזה במקום אחר. ואז דו לטעמה יהיו רבי ימי ורבי אסי שנחלקו האם צריך מעשה חשוב כדי להתיר מוקצה בטלטול, הלכו בזה לשיטתם. דחיית הרבדים כאשר בא רבדים מארץ ישראל לבבל, אמר את השמועה הזו, אמר רבי עמי ואמרי לה, ויש אומרים, שמועה זו, כך, לומר שאף שמו של רבי זיירה הוזכר בשמועה הזו, שהוא אשר לימד לבני הישיבה את דברי רבי חנינה, אמר רבי זיירה, אמר רבי חנינה בשמו של רבי חנינה, פעם אחת הלך רבי למקום אחד בערב שבת, ומצא שם נדבך של אבנים, שורת אבנים המסודרות לצורך בניין, ואמר לתלמידיו, צאו היום, וחישבו עליהם ליחדן לישיבה, כדי שנישב עליהם למחר, שנוכל לטלטלן בשבת ולסדרן לצורך ישיבתנו. ולא יצריכן רבי למעשה הכנה באבנים הללו. ולמרות שדי במחשבה להכין את האבנים, אז למה הם היו צריכים לצאת למקום של האבנים, הם יכלו לחשוב עליהם מהמקום שהם עמדו? אומר הרטווה שמחשבה אינה מועילה לייחד, אלא אם בודק האדם את האבן ורואה שהיא ראויה לישיבה. לכן הם היו צריכים להיות בסמוך לאבנים ולחשוב על כך. רבי יוחנן אמר, יצריכן רבי למעשה. מבררת הגמרא לשיטת רבי יוחנן מה אמר להו, מה אמר להם רבי שיעשו כדי להתיר את הישיבה על האבנים בשבת, מביאה הגמרא שנחלקו בזה תלמידיו של רבי יוחנן. רבי עמי אמר צאו ולמדום אמר להו, כך אמר להם רבי, צאו אתה וסדרו את האבנים במקומן, ולימוד הכוונה כאן סידור, כמו שמצינו במסכת מועד קטן בדף י"ב עמוד א' לגבי בור יין שצריך לחסותו, אומרת שם הגמרא עושה לו לימודים, דהיינו שמסדר נסרים זה לצד זה על פי הבור. אומר להם רבי, תסדרו את האבנים כדי שנוכל מחר לשבת עליהם בלי צורך לטלטלן. ולשיטת רבי ימי באמת לא הותרו האבנים בטלטול, כיוון שאי אפשר להחשיבם ככלי ולא לעשות בהם מעשה חשוב. אבל רבי אסי אמר, צאו ושפשפו, אמר להו. כך אמר להם רבי, צאו ושפשפו את האבנים מן הטיט שעליהם כדי שיהיו נאות יותר לישיבה. ובזה הם יחשבו ככלים ונוכל לסדרן לישיבה בשבת. ואף ששפשוף האבנים אינו מעשה הכנה חשוב, סובר רבי אסי, שדי במעשה כלשהו כדי להחשיב אבן ככלי. נמצא שגם שם נחלקו רבי ימי ורבי אסי, האם אבן נעשית כלי בהכנה מועטת, כמו המחלוקת בהנחת אבן על פי החבית. מביאה הגמרא דעות נוספות במעשה הזה. איתמר נאמר בבית המדרש, רבי יוסי בן שאול אמר, לא בנדבך של אבנים היה המעשה, אלא סבר של קורות אבה. היה זה בקורות חדשות המיועדות לבניין ומסודרות על הארץ כדי שלא יתקמו. ורבי יוחנן בן שאול אמר, גשוש של ספינה אבה. המעשה היה בעץ ארוך שמגששים בו לפני הספינה ובודקים את עומק המים, לדעת אם תוכל הספינה לעבור בהם. ומבארת הגמרא שאין זו רק מחלוקת בפרטי המעשה, אלא יש כאן גם מחלוקת להלכה. מנדה אמר גשוש, לפי הסובר שהמעשה היה בגשוש, ואף שהוא עלול להתקלקל יותר, אתיר רבי לטלטלו, על ידי הכנה מועטת, כל שכן שאף בסבר של קורות, עדין כך, כיוון שמקפידים עליהם פחות מגשוש. ומנדה אמר, אבל לפי הסובר שהמעשה היה בסבר של קורות, אז דווקא סבר של קורות, קורות חדשות שמיועדות לבניין, אתיר רבי לטלטל בהכנה מועטת. אבל גשוש קפיד עלי, בעליו מקפיד עליו ביותר שלא יתקם ומייחד לו מקום לשומרו ומקצה אותו בידיים שלא ישתמש בו לדבר אחר. ועל כן אינו מותר בטלטול, אלא אם נעשה בו מעשה הכנה חשוב. אומרת הגמרא שנינו במשנה, זה מורה ענף של גפן שהיא קשורה מערב שבת בתפיח, כלי ששואבים בו מים מן הבור ומן המעיין, ועל ידי הזמורה מורידים את התפיח לתוך המים, ממלאים בה בשבת, כיוון שעשה כלי. מדייקת הגמרא אם הזמורה קשורה לתפיח מבעוד יום אין, אכן ממלאים בה כיוון שעשה בה מעשה להחשיבה ככלי, אבל אם הזמורה לא קשורה, אף אם אפשר לתלות בה את התפיח בלא קשירה, כגון שראש הזמורה עקום כאין מזלג, וחשב מערב שבת שרוצה לשאוב בה, לא ממלאים בה, כיוון שהיא מוקצה מחמת גופו ואין המחשבה מועילה להחשיבה ככלי. מבררת הגמרא לאמא מתניתין, שמה נאמר שמשנתנו הסוברת שאין לטלטל מוקצה אם לא הכינו על ידי מעשה, ידלו כרבן שמעון בן גמליאל המתיר טלטול מוקצה אף אם יחדו רק במחשבה. דתניא, שנינו ברייתא, לעיל בדף נון עמוד א' ולקמן בדף קוף חוו עמוד ב', חריות של דקל, ענפי דקל יבישים, שדרות הלולב לאחר שהתייבשו ונפלו מהם העלים, קרויות חריות והן קשות כעץ, אומר רש"י, לעיל בדף נון. אם כן כתוב בברייתא חריות של דקל, ענפי דקל יבישים שגדרן לעיצים, שחתכן כדי להשתמש בהם להסקה, וכל קציצה של עצי תמר קרויה גדירה, אומר רש"י לעיל בדף נון. זכריות של דקל שגדרן לעיצים ונמלח עליהם, לאחר מכן חזר בו ורוצה להשתמש בהם לישיבה, צריך לקשור אותם יחד מערב שבת כדי חריות העומדות לישיבה, כדי להחשיבן כמושב ולהתירן בטלטול. אבל אם לא כשרן הם אסורות בטלטול, שאין מחשבתו מועילה ליחדן לכלי. אבל רבן שמעון מגמליאל אומר, אין צריך לקשור, אלא על ידי מחשבתו בלבד נעשו החריות לכלי. ולכאורה לשיטתו יש להתיר זמורה שחישב עליה, אף אם לא כשרה, שלא כמבואר במשנתנו. ואירת הגמרא כיצד ניתן להעמיד את משנתנו גם כרבן שמעון בן גמליאל. אמר רב שישת, אפילו תימא רבן שמעון בן גמליאל, גם אם תאמר שמשנתנו סוברת כרבן שמעון בן גמליאל, שדי במחשבה לייחד מוקצה, אין להקשות מדוע בזמורה היא צריכה קשירה, כי אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במה מדובר? במחוברת באביה. בזמורה מחוברת לעץ הגפן, ובאופן זה, אף רבן שמעון בן גמליאל מודה שצריך מעשה כדי להתירה בטלטול. כיוון שדבר המחובר לקרקע אינו ראוי לטלטול ותשמיש כלל, ייחודו לכלי הוא להפך מטבעו ועניינו, וייחוד כזה ודאי צריך מעשה, מסביר הריטב"א. בקשה הגמרא יחי, אם כך שמדובר בזמורה מחוברת לעץ, מדוע מועילה קשירה מבעוד יום להתיר את השימוש בה? והרי כמשתמש במחובר לקרקע, וחכמים גזרו שלא להשתמש בדבר המחובר לקרקע, כמו ששנינו במסכת ביצה בדף למדווה ועמוד ב', ואילו אין משום שבות, אסורים מדי רבנן לא עולין באילן, והוא הדין השאר תשמישים, כמבואר במסכת עירובין בדף קוף, וטעם הגזירה הוא שמה יתלוש. תרץ את הגמרא, משנתנו עוסקת בזמורה יוצאת מהגפן למטה משלושה, בתוך שלושה טפחים מהקרקע, ובאופן זה לא אסרו חכמים להשתמש במחובר. כמו שמבואר במסכת עירובין בדף צדיתת עמוד ב', שאין לשבת על שורשי אילן אם הם גבוהים מן הארץ שלושה טפחים, אבל פחות משלושה טפחים, אין איסור. לפי זה צריך לומר שמשנתנו עוסקת במעיין שאין מימיו עמוקים, והזמורה נמצאת בתוך שלושה טפחים לקרקעיתו. כך מפרש רש"י, ורבינו חננאל לקמן בדף קוף חוו פירש עוד אופן, שמדובר במעיין הנמצא בתוך שלושה טפחים למקום העץ, ובאופן זה לא נאסר להשתמש במחובר, כיוון שלא יבוא לתלוש. רבשי אמר תירוץ אחר, אפילו תימא, גם אם תאמר שמשנתנו עוסקת בזמורה תלושה, מכל מקום נוכל להעמידה כרבן שמעון בן גמליאל, ומה שאסרה המשנה לשאוב בזמורה שאינה קשורה, גזירה היא שמה יקטום, שמה כשיבוא לתלות בה את התפיח כדי לשאוב, יראה שהיא ארוכה מדי, וכיוון שהיא רכה וקל לחותך, יחתכנה לפי צורכו ויעבור על מלאכת מכה בפטיש. ומפני זה יצריכו לקושרה מבעוד יום, שיראה מידתה הראויה בשעת הקשירה, ושוב לא יבוא לקוטמה בשבת. אבל בחריות אין את החשש הזה, ולכן סובר בהם רבן שמעון בן גמליאל, שהן מותרות בטלטול על ידי מחשבה בלבד. והמאירי מפרש, הגזירה היא, שמא כשיבוא לקשור, יראה שראש הזמורה דק או רכו, ואינו ראוי לקשירה, אבל כן יבוא לחותכו. ודווקא בזמורה רכה חששו שמה ישכח ויקטום, אבל בזמורה קשה, משמע שמותר להשתמש על ידי ייחוד בלבד, שעד שיקטמנה ייזכר שאסור לעשות כן. כך אומר המשנה ברורה בסימן שין חץ סעיף קטן פי א'. אומרת הגמרא עוד למדנו במשנה, לעיל בתחילת העמוד, מחלוקת בדיני תוספת הרי לאוהל בשבת. פקק, דבר הסותם המשמש לסתימת החלון ומכניסים או מוציאים אותו תמיד כפי הצורך. רבי אליעזר אומר, בזמן שהוא קשור בחבל מלמעלה ותלוי באוויר, דהיינו, שהחבל קצר ואינו מגיע עד הארץ, פוקקים בו, סותמים בו את החלון בשבת. ואם לאו, ואם אינו תלוי באוויר אלא נגרר על הארץ, אף שהוא קשור אין פוקקים בו, כיוון שאין להוסיף על אוהל בשבת אפילו תוספת הרי. שמה מתוך כך יבוא להוסיף גם תוספת קבע אסורה מן התורה, שבניית אוהל קבע היא תולדה של מלאכת בונה, ואף שהפקק קשור, אין די בזה כדי להחשיבו כבנוי כבר מבעוד יום. והחכמים אומרים בין כך ובין כך, פוקקים בו. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתם, אמר רבא בר בר חנה, בן בנו של חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן הכל, בן רב לזר ובן חכמים מודיעים שאין עושים אוהל הרי בתחילה ביום טוב, שאין להתחיל בבניית אוהל הרי ביום טוב, כגון לפרוס מחצלת על ארבע מחיצות או על ארבע עמודים, כדי להצל מן החמה, ואין צריך לומר שאסור להתחיל בבנייתו בשבת החמורה יותר. בניית אוהל קבע בשבת היא תולדה של מלאכת בונה ואסורה מן התורה, וחכמים גזרו שלא לבנות גם לא אוהל הרי, שהם על ידי כך יבוא להתיר אוהל קבע. כמה מבואר במסרת ביצה בדף למד בית עמוד בית. ובגמרה מבואר שבאמת היה מקום להקל ביום טוב יותר מבשבת בדין אוהל הרי. ולא נחלקו רב לזר וחכמים אלא אם מותר להוסיף תוספת הרי. כגון שהתחיל לפרוס מחצלת על מחיצות או עמודים מבעוד יום, אלא שלא פרס את כולה ונותר מלמעלה להעביר מגולה, ולמחרת בא להוסיף ולפרוס את כולה. שרב לזר אומר אין מוסיפים תוספת הרי ביום טוב ואין צריך לומר שאין מוסיפים בשבת, ומטעם זה עשה רב לזר להניח בחלון פקק שאינו תלוי שרי מוסיף בזה תוספת הרי. וחכמים אומרים מוסיפים תוספת הרי אפילו בשבת ואין צריך לומר שמוסיפים ביום טוב, ועל כן התירו לפקוק, שרי אין דעתו שיהיה חלון פקוק לעולם והוא תוספת הרי. כותב רשי שכל איסור עשיית אוהל הרי נאמר דווקא בגג, אבל מחיצה אינה קרויה אוהל, ומותר בשבת לכתחילה לפרוס מחיצה הרעית לצניות וקל וחומר שמותר להוסיף עליה, ובכל מקום עשה רבי אליעזר את פקק החלון, אף שהוא מחיצה מן הצד, כיוון שקיר הבית מחיצת קבע ובהוספה עליו נראית כהוספה לבניין, אף אם זאת הוספה ותוספת הרעית, ויש לחשוש שמה יבואו להוסיף גם תוספת קבע אסורה מן התורה. אומרת הגמרא שנינו במשנה פקק החלון, רבי אליעזר אומר בזמן שהוא קשור ותלוי פוקקים בו, ואם לא אין פוקקים בו, והחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקים בו. מבררת הגמרא מהי, מה הכוונה בין כך ובין כך, האם הכוונה בין קשור ובין אינו קשור, או שהכוונה בין תלוי ובין אינו תלוי, כלומר האם חכמים סוברים שאף אם הפקק אינו קשור כלל מותר לפקוק בו, או שנחלקו רק בזה שאינו צריך להיות תלוי באוויר, אבל גם הם מודיעים חכמים שפקק שאינו קשור אין פוקקים בו. וספק הגמרא בזה אינו מצד איסור תוספת אוהל הרי, שהרי כבר נתבהר לאל בשם רבי יוחנן שלחכמים מותר להוסיף על אוהל הרי, אלא כיוון שבהנחת הפקק בחלון יש גם איסור תורה של בונה שרי מוסיף על הבניין, כפי שיבואר להלן, מסתפקת הגמרא, האם לחכמים צריך שיהיה הפקק קשור כדי שיחשב כבנוי כבר מבעוד יום. ואירת הגמרא אמר רבי אבא אמר רב כהנה, בשמו של רב כהנה חכמים סוברים שמותר לסתום חלון בפקק בין קשור בין שאינו קשור, כלומר שאפילו קשירה אין צריך. והוא שמתוקן, ובלבד שהיה מוכן לכך מאתמול, דיינו שחשב קודם השבת להשתמש בו כפקק. ועל ידי כן, כבר נחשב הפקק כחלק מהבניין, ואינו מוסיף על הבניין כשסותם בו את החלון. הנחת פקק בחלון כשלא ייחדו לכך קודם לכן, נחשבת כבניין קבע, אף שהפקיקה היא הרעית, כיוון שגם לאחר שיטול את הפקק מהחלון, הוא יוסיף להיות חלק מהבניין, ונטילתו אינה כלום, שהרי לכך נועד, שיהיה לעתים פתוח ולעתים סגור. ונמצא שהנחת פקק שלא הוכן לכך מתחילה, היא הוספה על הבניין האסורה מן התורה. אבל באופן שיחדו את הפקק מאתמול, נמצא שהוגדר כחלק מהבניין כבר קודם השבת. ועל כן אין איסור בעצם הנחתו בחלון. כך מסביר אבני נזר. אמר לרבי ירמיה, לרבי אבא, מקשה רבי ירמיה על דברי רבי אבא, מדוע פשטת את הספק הזה להקל ופירשת של חכמים? פקק החלון מותר אף אם אינו קשור. ולאם אמר יאמר אדוני שכוונת חכמים במה שאמרו בין כך ובין כך פוקקים בו, היינו בין בפקק תלוי ובין בפקק שאינו תלוי. והוא שקשור הוא בלבד שיהיה קשור, כלומר, שרבי אליעזר יצריך שיהיה הפקק קשור ותלוי, ואם אינו תלוי אלא ראשו נגרר בארץ, אין פוקקים בו. כיוון שנחשב הדבר לרבי אליעזר כאילו אינו קשור כלל, והפוקק בו הוא כמי שנוטל פקק המונח על הקרקע. ועל כך אמרו לו חכמים שאם הפקק קשור פוקקים בו אף על פי שאינו תלוי. רבי אבא אמר בשם רב כהנה שדי במחשבה של ייחוד הפקק כדי להחשיבו כחלק מהבניין כמבואר לאל, ולכן שאלו רב ירמיה, אף שמן התורה אכן די במחשבה, שם עמודים חכמים שמדי רבנן צריך לקשור את הפקק קודם השבת, ולא מטעם שמוסיף על אוהל הרי, אלא כדי שלא ייראה כבונה. וכפי שמוכח מהמשנה שהוא מביא להלן, וכאמור רב ירמיה מוכיח כדבריו, דאמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כי מחלוקת כאן כך מחלוקת בנגר הנגרר. מחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים בדין פקק החלון, היא כמחלוקת התנאים שמצינו בדין נגר הנגרר. דתנן שנינו במשנה במסכת העירובין בדף קוף ב' עמוד א', נגר יתד המשמש לנעילת הדלת על ידי תקיעתו בחור שבמפתן הבית, הנגרר שקשור בדלת אבל אינו תלוי באוויר אלא נגרר על גבי הקרקע, נועלין בו בשבת במקדש אבל לא במדינה, במדינה הכוונה מחוץ לבית המקדש, וטעם החילוק הוא שבאמת מן התורה אין בתקיעתו איסור בונה, כיוון שמשעת קשירתו בדלת הוא עומד ומוכן לכך, ונחשב כאילו נבנה כבר מבעוד יום, כי עיקר האיסור הוא במה שמוסיף על הבניין, וכיוון שהנגר קשור לבניין הוא נחשב חלק ממנו כבר מעת קשירתו. אבל רבנן חששו שהדבר נראה כבניין, כיוון שאין הקשירה ניכרת, וגזרו שלא ינעלו בו, אלא אם כן הוא תלוי באוויר על ידי הקשירה, וניכר יותר שהוא עשוי ומוכן לכך. ועל כן, בכל מקום אסור לנעול בו מדי רבנן. אבל בבית המקדש הדבר מותר, כיוון ששם גזירת חכמים אינה נוהגת. כי הכלל הוא שאין שבות במקדש, כלומר, שם לא תקנו חכמים את גזירותיהם, וטעם הדבר משום שכהנים זריזים הם, ויודעים להיזהר שלא יבואו לידי איסור תורה, כמבואר במסכת עירובין בדף קוף ג' עמוד א'. ונגר המונח על הארץ ואינו קשור בדלת כלל, כאן וכאן, במקדש ובמדינה, אסור לנעול בו, כיוון שתקיעתו בחור המפתן היא הוספה על הבניין, ואסורה מן התורה משום מלאכת בונה. ואף אם הכינו לכך במחשבה, לדעת הנקמה, אין די בכך, להחשיבו כנגר הבנוי כבר. זו דעת הנקמה, אבל רב יהודה חולק ואומר, נגר המונח על הארץ, אף שאינו קשור, כיוון שהכינו מבעוד יום לנעול בו, הרי הוא נחשב כחלק מהבניין, ואין בתקיעתו איסור מן התורה, על כן מותר לנעול בו במקדש. אבל במדינה הדבר אסור מגזירת חכמים, כיוון שאין ניכר בו כלל שהוא מוכן לכך ונראה הדבר כבניין. ונגר הנגרר, כיוון שקשור בדלת, ניכר בו שהוא מוכן לכך אף שאינו תלוי, ומותר לנעול בו גם במדינה. היינו שתנקמה ורב יהודה נחלקו במחלוקת כפולה. מן התורה לתנקמה צריך קשירה, ולרב יהודה די שיהיה מוכן לכך. ואף אם הוא מונח, ומדרבנן לפי תנקמה תקנו שצריך תלייה, ולרב יהודה תקנו רק קשירה. ורב ירמיה מביא ברייתא מבארת יותר את המחלוקת הזו. ותניא שנינו עוד בברייתא, איזו נגר הנגרר שנועלים בו במקדש אבל לא במדינה, דהיינו שהנעילה בו מותרת מן התורה אבל אסורה מדרבנן. כל שקשור ותלוי וראשו מגיע לארץ, כלומר, אפילו נגר הקשור באופן שמצידו העליון הוא תלוי באוויר ואינו מגיע לארץ, אם ראשו התחתון נוגע בארץ אסור לנעול בו במדינה. ואומרים התוסות, דיבור המתחיל שקשור, אין כוונת הברייתא לומר שאם כולו מונח בארץ, אף במקדש אין נועלים בו, אלא כל שהוא קשור, אין בו איסור תורה כלל ונועלים בו במקדש. ומה שנקטה הברייתא שראשו מגיע לארץ זה כדי לחדש, שאף שמצד אחד הוא תלוי, אין נועלים בו במדינה. אבל רב יהודה אומר, נגר זה שאמרת, כיוון שהוא קשור, אף במדינה מותר לנעול בו, אלא איזה הוא נגר שבמדינה אסור, כל שאינו לא קשור ולא תלוי בדלת כלל. וכשמוציאו מאחור שבמפתן, שומתו, ומניחו בקרן זווית. אבל במקדש הוא מותר, שכיוון שהוא מתוקן לכך מאתמול, די בזה לדעת רב יהודה לחשיבו מן התורה, כבנוי כבר, וכמבואר במשנה לאל. ממחלוקת הנעים זו למדנו, שאפילו רב יהודה המקל וסובר שאין צריך שיהיה נגר תלוי, מודה הוא שאם אינו קשור, אינו עלים בו במדינה. וכיוון שישבה רב יוחנן את שתי המחלוקות, שבפקק ובנגר, מוכח שגם לדעת חכמים המקילים בפקק, אין פוקקים בו אם אינו קשור. שני הנידונים שבפקק ובנגר דומים זה לזה, שבשניהם בלא הכנה כלל יש איסור של מוסיף על הבניין. ולדעת חכמים מן התורה די במחשבה להחשיבם כחלק מהבניין. וכיוון שלרב יהודה הסובר כחכמים, גזרו בנגר מדי רבנן שאין די במחשבה אלא צריך אף קשירה, מוכיח רב ירמיה שגם בפקק לשיטתם צריך קשירה. ורב ירמיה מחזק את קושייתו מדברי המורה אחר בעניין הזה. ואמר רבי יהושע בר אבא משמי דאולה, ועוד אמר רבי יהושע בר אבא משמו של אולה, מן תנא מיהו התנא הסובר שאין נועלים בנגר הנגרר במדינה, אלא אם הוא קשור ותלוי. רבי אליעזרי שאסר במשנתנו לפקוק בפקק שאינו קשור ותלוי. מדברי אולה משמע, שרבי יהודה החולק בנגר ואומר שדי בקשירה, סובר כשיטת חכמים, החולקים על רבי אליעזר במשנתנו. וכיוון שאף רבי יהודה מודה שצריך קשירה, מוכח שגם לשיטת חכמים אין פוקקים בפקק שאינו קשור, ולא נחלקו אלא על מה שיצריך רבי אליעזר שיהיה תלוי. אמר לי, מיישיב רבי אבא לרבי ירמיה, אנא דאמרי כי אי תנא. מה שפירשתי דברי חכמים לעכל שאינם מצריכים אפילו קשירה, זה כדברי התנא הזה שמיד אבי. דתניה, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, קנה שיתקינו בעל הבית, שיזמינו והכינו בעל הבית במחשבתו להיות פותח ונועל בו את הדלת, קנה גם הוא משמש לנעילת הדלת כנגר, אלא שאת הנגר מכניסים בחור שבארץ ואת הקנה מכניסים בכותל. כך מסביר המגן אברהם בסימן שני י' ג'. אז קנה שיתקינו בעל הבית להיות פותח ונועל בו את הדלת, בזמן שהקנה קשור ותלוי בפתח וניכר בו שהוא מוכן לכך, פותח ונועל בו בשבת. אבל אם אין הוא קשור ותלוי, אז מדי רבנן אין פותח ונועל בו מפני שנראה כבונה. אבל רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אם הוא מתוקן, כלומר שהוכן לכך במחשבה קודם השבת, מותר לנעול בו אף על פי שאינו קשור כלל. מכיוון שמצינו שרבן שמעון בן גמליאל מתיר אף ללא קשירה, אומר לך שחכמים במשנתנו לגבי פקק החלון סוברים כמותו, ופירוש דבריהם בין כך ובין כך, הכוונה בין קשור ובין שאינו קשור. לסיכום נמצא שישנן שלוש שיטות בפקק ונגר. א', לדעת רבי אליעזר במשנתנו ותנא קמא במשנת נגר הנגרר, צריך קשירה ותליה. ב', לדעת רבי יהודה צריך קשירה ולא תליה. ג', לדעת רבן שמעון בן גמליאל אין צריך לא תליה ולא קשירה אלא מחשבה בלבד. ובביור דעת חכמים במשנתנו נחלקו הדעות, לרב כהנא הם סוברים כרבן שמעון בן גמליאל, ולדעת רבי יוחנן, אולה ורבי ירמיה, חכמים סוברים כרב יהודה. פוסקת הגמרא הלכה במחלוקת הזו, אמר רב יהודה בר שילת, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רב יהודה בר שילת בשמו של רב אסי, שאמר בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל הסובר שמותר לנעול בקנה, גם אם לא כשרו כלל מבעוד יום, ואינו חושש שיראה כמוסיף על הבניין. מקשה הגמרא ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי ייתכן שכך אמר רבי יוחנן ואתנן? הרי שנינו במשנה לקמן בדף קוף חבב עמוד ב', כל כיסויי הכלים שיש להם בית אחיזה ידית ניטלין בשבת ואין בהם איסור מוקצה. ואמר על כך רב יהודה בר שילה, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, והוא שיש תורת כלי עליהן, היתר זה לטלטלם נאמר רק אם הם ראויים לתשמיש אחר מלבד הכיסוי, שמחמת אותו תשמיש הם נחשבים כלי. אבל עצם הכיסוי בהם אינו שימוש המחשיבם ככלי, ועל כן, אם אינם ראויים לתשמיש אחר, הרי זה מוקצה ואסור לטלטלם. ומה ששנינו לאל בדף קוף חף ב' עמוד ב', שמותר לטלטל דלתות שידה תיבה ומגדל שנתפרקו, לדעת רבי יוחנן תמה היתרו שראויות הדלתות גם למלאכה אחרת, כגון לישיבה ולהניח עליהם מזונות לקטן. לפי זה נמצא שאף קנה אסור בטלטול משום מוקצה, שהרי אינו ראוי לשימוש אחר מלבד הנעילה, ועצם הנעילה בו אינה שימוש המחשיבו ככלי, כיוון שאנו רואים את הנעילה כשימוש של בניין ולא כשימוש של כלי. כל הכלים תורת כלי עליהם בלא שיהיו ראויים לשני תשמישים, ודווקא בכיסוי צריך תשמיש אחר, כיוון שמלאכה זו אינה חשובה לתת שם כלי. והגמרא משווה את דין קנה לדין כיסויי הכלים, כיוון שאף הנעילה בקנה אינה נותנת לו שם כלי. אם כן קשה כיצד פסק רבי יוחנן כרבן שמעון בן גמליאל שמותר לנעול בו בשבת, כלומר, אף אם על ידי תיקונו מערב שבת אין בנעילה הזו איסור בונה, ואף אם אין לחשוש מדרבנן שיראה הדבר כבניין, עדיין יש לאסור את הנעילה בו מצד איסור מוקצה. וכי תימא מנסה הגמרא לתרץ את דברי רבי יוחנן, תרצה לתרץ ולומר הנמי גם כאן, כשיתיר רבן שמעון מגמליאל לטלטל את הקנה ולנעול בו, מדובר רק באופן דאיקה תורת כלי עליו, שיש עליו תורת כלי, כלומר שהוא ראוי לתשמיש נוסף הנותן לו שם כלי, כגון שראוי להפוך בו זיתים כדי לבדוק אם יתרקחו כל צורכם וניתן להוציא את שמנן, או שראוי לפצוע בו אגוזים, יש להקשות ומי באי וכי צריך לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, שתהיה תורת כלי עליו כדי להתירו בטלטול, והתניה, והרי שנינו בברייתא לאל בדף נון עמוד א' ולאל בדף קוף חף ה' עמוד ב', חריות של דקל, ענפי דקל יבישים שגדרן לשם עיצים, שחתכן כדי להשתמש בהם להסקה, והרי הן מוקצה מחמת גופן, ואין ימלח עליהם לאחר מכן חזר בו ורוצה להשתמש בהם לישיבה, צריך לקשור אותן יחד מערב שבת כדי חריות העומדות לישיבה, כדי להתירן בטלטול. אבל אם לא קשרן, אין מחשבתו מועילה שלא יהיו מוקצה. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין צריך לקשור, אלא על ידי מחשבתו בלבד, ייחד את החריות לשימוש. ומכיוון שהתיר רבן שמעון בן גמליאל לטלטל חריות אף שאין עליהם תורת כלי, ודאי גם בקנה לא יצריך שתהיה עליו תורת כלי. וחזרה הקושיה כיצד פסק רבי יוחנן כמותו. תרץ את הגמרא לעולם לשיטת רבן שמעון בן גמליאל מותר לטלטל קנה אף כשאין עליו תורת כלי. רבי יוחנן סבירה לקוותי בחדה ופליג עלי בחדה. בדין אחד סובר רבי יוחנן כמותו, ובדין אחד הוא חולק עליו. כלומר, לגבי איסור בונה בקנה המתוקן שאינו קשור ופסק כמותו, שאין חוששים שהדבר נראה כבניין. אבל במה שסובר רבן שמעון מגמליה לגבי מוקצה שמותר לטלטל את הקנה גם אם אין עליו תורת כלי, חולק עליו רבי יוחנן. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף חף ה' במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מותר לטלטל קרומיות של מחצלת? שאלה שנייה, מדוע לרבי יהודה תנור שאי אפשר להסיקו מן הבור טהור? שאלה שלישית, לרב אשי, מדוע סובר רבי יהודה ששבר של תנור שאופים עליו אינו דומה למלאכתו הראשונה? שאלה רביעית, מדוע מותר למלות בשבת מים בזמורה הקשורה לתפיח? שאלה חמישית, לרבא בשם רבי יוחנן, מתי מותר להטות את החבית כדי להפיל את האבן מעליה? והשאלה האחרונה, על דף קופפי, באיזה אופן נאמר האיסור של אוהל הרי ובאיזה אופן מותר? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בעת תלמוד תורתנו בדף קוף חפי במסכת שבת. וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפינה הזו אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה, בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי. שיערי מחצלאות מותר לטלטלן משום שראויות לחסות בהם תינוף, ואם זרקן להשפע מבעוד יום אסור לטלטלן. תליטות של מצווה שבלו אדם בודל עצמו מהן ואסור לקנח עצמו בהן, ולא לייחד אותם לתשמיש מגונה אלא זורקן והם קלים. שיערי בגדים שבלו אם יש בהם שלוש אצבעות על שלוש אצבעות מותר לטלטלן ואילו אסור. ויש מתירים אפילו אין בהם שלוש על שלוש אצבעות ובלבד שלא יהיו תליטות של מצווה. שברי תנור ישן הרי הם ככל הכלים וניטלים בחצר בשבת. כל כיסויי הכלים ניטלים בשבת ובלבד שיש עליהם שם כלי ואף על פי שאין להם בית אחיזה. כל כלי העשוי מאחד מסוגי האפר ואחר כך שורפים אותו בכבשן, הרי זה כלי חרס. והתנור והקיריים, הקופח וכיוצא בהם משאר הבניינים שאופים בהם, או שמבשלים עליהם, כולם מקבלים תומה מהתורה ותומתם ותומת כלי חרס שווה. אסור לחסות פי חבית באבן או בבקעת, או לסגור בהם הדלת, או להקות בהם בברז. אף על פי שחשב עליה מבעוד יום אסור, אלא אם כן ייחדה לכך לעולם. אבל אם ייחדה לשבת זו בלבד, אסור. שכח אבן על פי החבית או מעות על פי הקר, מטה את החבית על צידה והאבן נופלת ומנער את הקר, והמעות נופלים. ואם יניחם עליהם על דעת שישארו שם בכניסת השבת, אסור לעטות ולנערו. יש אומרים שאפילו יניחם שם על דעת שישארו שם בכניסת השבת, כדי שיתלם בשבת, מותר לעטות ולנער בשבת ולא אסרו אלא במניחם על דעת שישארו שם כל השבת. ובמקום הפסד, יש להקל כדעה הזו. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא עם משנה יומית על שני חלקיה. החלק הראשון, לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא, ואנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ז', משנה ז', המשנה חותמת את הפרק. משנתנו מוסיפה ללמד בשתי קופות שאחת היא של תרומה ואחת של חולין, ואין ידוע איזו היא של תרומה ואיזו היא של חולין. זרה את אחת מהן אחת משתי הקופות, ואין ידוע אם היא של תרומה זרה או משל חולין פטור, שכן תרומה אסור לזורה. והזורי התרומה בשוגק צריך להפוך את הקרקע במחרשה כדי לעקור את שורשי התרומה ואחר כך מותר לו לזרוע שם חולין. ואם לא הפך הגידולים תרומה, אבל כאן הוא פטור מלהפוך את הזרוע והגידולים הם חולין שאנו תולים שזרה את הקופה של חולין. והשנייה, הקופה השנייה שלו זרעה נוהג בה כתרומה כאילו היא תרומה וחייבת בחלה, משום ספק חולין. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי פותר מחלה. זרה אחרת השנייה, את הקופה השנייה פטור אף הוא פטור מלהפוך, שאולי מה שהוא זרה חולין הם. זרה אחד את שתיהן, את שתי הקופות, בדבר שזרעו קלה, שזרעו נרכב באדמה, כגון בחיתים או בסעורים מותר. הגידולים מותרים לזרים שדינם כגידולי מדומה, שהם חולין. ובדבר שאין זרעו קלה, שהגרעין הנזרע מתקיים בקרקע, כגון בשום או בבצלים, אסור באכילה לזרים, שכן בדבר שאין זרעו קלה, מחמירים שאפילו גידולין של תרומה אסורים. והרמב״ם כותב שבדבר שאין זרעו קלה, הגידולין מדומה, נחשבים כתערובת חולין ותרומה. זהו תלמוד משנתנו בסדר זרעים, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית קביעותה, בו אנו לומדים את המשניות כסדר השס, ואוחזים אנו סדר קודשים, מסכת תמיד, פרק ד' משנה א'. הפרק הקודם עסק בסדר עשיית הפייס השני ובתחילת עבודות היום, דישון המזבח הפנימי ודישון חמשת הנרות. הפרק הזה עובר התנא לתאר את סדר שחיטת התמיד, הפשטתו והעלאתו לכבש המזבח. אומרת המשנה, לא היו קופטים את התלה כשבאו לשחוט את התמיד, לא היו קופטים את התלה בשתי ידיו לעצמן, או בשתי רגליו לעצמן. השתי רגליים הקדמיות נקראים ידיים, אלא היו מעקדים אותו, כלומר קושרים יד ימין לרגל ימין ויד שמאל לרגל שמאל. מי שזכו בעיברים, דיינו בעלתם לכבש, היו אוחזים בו בתלה בשעת השחיטה, כדי שלא יזוז, וכך הייתה צורת הנחתו בשעת הקידתו. ראשו פנה לדרום כלפי המזבח, ואחוריו פנו לצפון, ופניו היו נוטים למערב כלפי ההיכל. השוחט עומד במזרח, ממזרח לתלה, ופניו פנו למערב. תמיד של שחר היה נשחט על יד הקרן הצפונית מערבית של המזבח, על הטבעת המערבית בשורה השנייה מהמזבח, ואילו תמיד של בין הארבעים היה נשחט על יד הקרן המזרחית צפונית של המזבח, על הטבעת המזרחית שבשורה השנייה מהמזבח. עוברת המשנה לתאר את עבודות התמיד עצמן. שחט השוחט את התמיד וקיבל המקבל את דמו בכלי שרת, בא לו הכהן שקיבל את הדם לקרן מזרחית צפונית של המזבח, ונותן מן אדם בזריקה אחת על הקרן באופן שאדם מתפשט מזרחה וצפונה על צידו המזרחי וצידו הצפוני של המזבח. לאחר מכן היה הכהן מקיף את המזבח עד שמגיע לקרן מערבי דרומית, ונותן שם מן אדם על הקרן באופן שאדם מתפשט מערבה ודרום על צידו המערבי וצידו הדרומי של המזבח. את שיערי אדם היה הכהן שופך לתוך הנקב שעל יסוד דרומית של המזבח. מסכת תמיד פרק ד' משנה ב', מתארת המשנה את סדר הפשטת קורבן התמיד ואין ניתוחו. כאשר בא הכהן לתלות את התמיד כדי להפשיטו ולנתחו, לא היה שובר בו את הרגל כמנהג הקצבים, אלא נוקבו מתוך ארכובו, עושה חור מתחת לארכובתו התחתונה, ותולה בו באותו חור את התלה, באונקלי הקבוע בעמודים שבבית המטבחיים. לאחר שתלה את התלה היה הכהן מפשיט את עורו ויורד עד שהוא מגיע לחזה. שהגיע לחזה חתך את הראש עם האור שעלה ונתנו למי שזכה בו לעלותו לכבש. וכן חתך את ארבעת הקרעיים המופשטות ונתנן למי שזכה בהם. ואז מרק גמר את ההפשט והסיר את כל האור מן הבשר. סדר ניתוח האיברים לאחר גמר ההפשט כך. קרא את הלב והוציא את דמו, חתך את הידיים, דהיינו הרגליים הקדמיות, ונתנה למי שזכה בהם. עלה לרגל האחורית הימנית, חתכה ונתנה למי שזכה בה, ושתי הביצים נותרו מחוברות עמה. לאחר שחתך את הרגל הימנית כרעו את גוף התלה ונמצא כולו גלוי לפניו, יכול היה לראות את איבריו הפנימיים. נטל את הפדר החלב שתחת הקרביים, ונתנו על בית שחיטת הראש מלמעלן, כדי לחסות את מקום החתך המלוכלך בדם. נטל את הקרביים ונתנה למי שזכה בהם כדי להדיחן מן התינוף שבתוכם. מרחיבה המשנה בעניין הדחת הקרביים והכרס מדיחין אותה בבית המדיחין שבעזרת ישראל, והיו מדיחים אותה כל צורכה בלי קצבה למספר ההדחות, לפי שפעמים יש בה תינוף מרובה ופעמים שאין בה אלא מעט. ואילו הקרביים המעיים מדיחין אותן שלושה פעמים במיעוטה לכל הפחות, משום שהם דקים ואין הרעי יוצא מהם אלא בדוחק, ומדיחים אותם בעזרה על שולחנות של שיש שבין העמודים. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הענקית בדפינו היומי, דף קכ"ה במסכת שבת, היום הזה 17 בתמוז תש"פ, ויעלו דברי תורתנו לריח ניחוח אישה להשם, את הצומות יהפוך הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, חי בתמוז תש"פ, ערב שבת קודש פרשת פנחס, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, הדפים קכ"ו וקכ"ז במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום מלא ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.